אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב משה דיקשטיין, רב סרן במילואים, מגדירים אותו כקצין החרדי הכי מבוגר ברבנות הראשית. שלום, בוקר טוב הרב.
בוקר טוב.
כן. טוב, האמת, זה יום שלא קל לשאול בו שאלות, ואולי נפתח בשאלה הכי פשוטה שכל יהודי שואל כשהוא פוגש יהודי. מה שלומך היום?
ברוך השם. ברוך השם. כן, יש זיכרונות, אבל בסך הכל, מה לעשות? זה מה יש.
כן, ברוך השם, גם תשובה שכל יהודי נותן. אצלך, הכאב היום, אני מבין, הוא כפול, גם משום שאיבדת חברים, אבל מעבר לזה, גם איבדת אח בפיגוע טרור, נכון?
כן. אח, אשתו ובנו. בפיגוע אחד. בפיגוע ירי. בפיגוע ירי, בצומת זיף. הם נסעו ביום שישי מפסגות שגרו שם לבקר את הרב של מעון, להיות בשבת במעון. ובדרך נתקילו במחבל שירה ברכב, הרכב נעצר. חני, האישה, נהרגה במקום, והבן, שובל, בגיל 9, גם כן נהרג. ואחי נפצע מאוד קשה. מחבל ניגש לרכב, פתח אותו וזרק את אחי על הרצפה, על האדמה, החליף מחסנית וירה בעוד 14 כדורים מטווח אפס.
איי איי איי, איזה נורא. בן כמה הוא היה?
שישה ילדים, כן, השישה ילדים היו באוטו וראו הכל. אחר כך הוא החליף מחסנית, הסתובב מסביב לרכב, וזהו, הוא לא הראה יותר. אחר כך שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, שמעתי ששאלו אותו במשפט או בחקירות, למה לא חיסל את כולם, כי לא היה, אז הוא אמר תשובה מאוד מצמררת, שלא יודע, אני לא יכול להאמין שבן אדם אמר את זה. הוא אמר שככה לפי השמועה, אני רוצה, רציתי שיחיו ויסבלו בלי אבא ואמא.
אוי ואבא. כן, אתה נוגע פה בנקודה קשה, ובשאלה קשה שצצה בהתמודדויות עם אירועים מהסוג הזה, אני אנסה לשאול את זה בזהירות. יש מקרים שבהם באמת ילדים מאבדים את ההורים שלהם, ויש בהתחלה לפחות כשהכאב מאוד מאוד חזק, יש כאלה ששואלים מה היה כואב יותר. אני יודע שזו שאלה קשה, אבל זה משהו שהתחבטתם בו?
הנקודה הראשונה הייתה עוד בשבעה עם הרב ויצן, הרב של פסגות. הסתכל הלאה, מי גדל את התשע יתומים? זה גם יתומים וגם שקולים, זאת אומרת, גם ההורים נהרגו, נרצחו, וגם אח. היה מאוד 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 קשה. ממש היה התלבטויות. עכשיו, אני חבדניק, וקורא לו במשפחה מוישה, אבל ידעתי שאחי הוא לא, זה לא חינוך שצריך לתת לילדים שלו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, והאח של חני, אפרים, אח שלה, של גיזתי, הוא פרס את חסותו עליהם ממש ברח משמיים, וצריך לגדל אותה, משפחה שלמה, נישואים עם נכדים, עם ילדים, נכדים של אחי, וחגיגות בר מצווה ובריתות, וברוך השם. הפצע לא נרפא, לא הגליד, אבל הוא ממש, הוא ואשתו ממש עשו עבודה, אי אפשר לתאר מה שהדוד יכול לעשות לחיילים שלו. כמה הוא עשה, את כל החיים שלו הוא עזב, את כל המשפחה שלו הוא עזב, הכל בשביל הילדים האלה.
כן.
זהו.
תאר לנו הרב, מה קורה למשפחה שביום בהיר אחד נאלצים להתמודד עם תיק בלתי אפשרי כזה, כמעט לא אנושי, לאבד אבא, אמא, ולהשאיר כל כך הרבה יתומים?
מה זה מה קורה? זה התנהלות של מרגע לרגע, מרגע לרגע, לעבור עוד רגע, לעבור עוד דקה, עוד רגע, עוד שנייה, עוד דקה, ולכת לישון ולהתהפך במיטה. אי אפשר. רש"י אומר על יעקב ויוסף, חזקה על המת שישכח מהלב. חזקה, לא יודע איזה חזקה זה, אבל זה לא נשכח מהלב.
עד היום?
תראה, היום זה טיפה פחות, ממש טיפה פחות, אבל כל דבר מזכיר, כל דבר... הנה, אני אתן לך דוגמה, נולד לי נכד עכשיו. חמי קראו יוסף, השם, נכד נקרא על שמו, אז קוראו יוסי. ברגע שהבת שלי אומרת יוסי, הופ, הלב ככה נצבט. כל דבר מזכיר, כל דבר...
בן כמה הגדול?
צבי יהודה היום, אבא לשני ילדים, בערך 20 ו... שולם. רק שנייה, אני לא... 30 בערך, 29, 30. אז הוא היה בגיל 18. עוד 13 שנה, כן? בפיגוע היה בגיל 18.
כן, אני מניח שבאופן טבעי הוא הפך לחצי אבא בעקבות הסיטואציה.
מה זה הפך לחצי אבא? הוא הפך לאבא פלוס. הוא וצופיה, האחות הגדולה, הפכו באמת לאבא ואמא. אי אפשר לתאר דבר כזה. עכשיו, המדינה כמדינה נתנה הכל, ביטוח לאומי, נפגעי צהל, בוטבה, רופאים, עובדים סוציאליים, הכל נתנו, פשוט זה היה מדהים. איך הם תמכו ועזרו. היישוב בפסגות, כל היישוב מסביב, איך שהוא עזר. פשוט כולם נטפו, ממש, אי אפשר לתאר כמה עזרו למשפחה.
הם המשיכו לגור שם, הילדים?
כן, בטח, הם המשיכו לגור, עד שכל אחד עזב לביתו.
לא היה מחשבות, אולי מספיק, כאילו?
למה מספיק? זה בית שלהם. זה בית של ההורים.
כן, אבל יש כאלה שיגידו לך, תשמע, שילמנו מחיר כבד מדי, אנחנו לא יכולים לשאת עוד מחיר... אולי מסוכן מדי, אולי, אתה יודע, יש אנשים שעוברים דירות כשקוראים להם אסונות.
אני יודע שיש הילדים ממשיכים לגור ביהודה ושומרון, חלק מהם ממשיכים לגור ביהודה ושומרון. מה להגיד לך? כנראה זה לא היה המחשבה, זה בדיוק הפוך. למרות מה שקרה, זה לא בגלל אלא למרות.
כן. תגיד לי הרב, שאלה.
כן.
אני מניח שבשלב הראשון הילדים, בעיקר הבוגרים, התמודדו הרבה עם שאלות קשות, וזה טבעי. מה עניתם להם? מה אתה כרב, כסמכות רבנית, יכולת לענות לתשעה יתומים שמסתכלים לך בעיניים ושואלים, למה? איפה
הרב? אני אספר לך. הילד הקטן שירה בגיל של 4, 3, 4. זה הדיאל. אז הוא שואל אותי, מוי שלה?
כן.
מה? נכון, משיח עוד לא בא? הוא שואל אותו, למה? אז הוא... אני מתרגש מאוד. אז הוא אמר לי, אמרו שמשיח יבוא, יהיה תחיית המתים. הבנת? ואם יהיה תחיית המתים, אז אבא ואמא יקום. כן. משיח לא בא כדי שעדיין יהיה תחיית המתים. אין מה לענות. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ואני אמרתי את ציודה, לא לכל דבר יש תשובה. אנחנו לא חייבים את הרצת הקדוש ברוך הוא. האבא שלי, סבא שלהם, הוא ניצול שואה. והוא עבר את השואה ככה בצורה מאוד 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 אכזרית. הוא גר מיידנק. ממש עבר את השואה בצורה... וגם לא היו שאלות. והוא התמודד עם שאלות ולא היו תשובות. והם יודעים את זה, זאת אומרת, הם ידענו את זה, שלא כל דבר יש תשובות, זה השם נתן, השם לקח, ו... זהו. מה שכן, דיברנו כל הזמן, שההורים של אבא שלי, זאת אומרת, הסבא וסבתא שלי, הכינוי שלהם, אני אשמם, משה היד, השם יקום דמם. אבא שלי שנפטר, אז כבר לא היד, אלא זל. כמו אדם נפטר בזקנה טובה, בסביבה, רעי נכדים. הנה, התור אחרי זה כבר מתחיל עוד הפעם להיות היד. עוד הפעם מתחיל להיות השם יקום דמם. זה השאלה, עד מתי זה יהיה? לא השאלה למה, אלא עד מתי זה יהיה התור הזה, היד, השם יקום דמם.
מגלגל הזה, כן. תשמע, אני שומע את המילים שאתה אומר ואת האותיות, ואני אולי שומע יותר מכל את הלב שלך, ואת הקושי הגדול שלא עוזב, וטבעי שלא יעזוב. תגיד, הרב דיקשטיין, חלמת? אתה חולם עליהם לפעמים?
בטח. פשוט.
שתף אותנו.
חלומות, זאת אומרת שאני יודעים קטנים, נוסעים אופניים ביחד, משחקים כדורגל, אני מכיר לבני עקיבא ביחד, לבית ספר, ללימודים אחרי צהריים, לרב, הכל מתעובב, אני לא חולם, אבל זה בטח שחולם. לפעמים זה גם לא חולם, זה גם בהקיץ, זאת אומרת, כזה בהייה כזאת. כאילו שאתה חולם, אבל זה, אתה לא... אתה פותח ספר, אתה פותח ספר, אתה מוצא איזה דף כתוב בכתב יד של יוסי, איזה חידוש תורה שהוא שכח בספר, שהם מבקחים על כל מיני דברים של השקפה. בטח מה.
אתה יודע שהיום הזה הוא יום מורכב בציבור החרדי. איך אתה מתמודד עם זה?
מה פה שלך אני מתמודד? תראה, זה לא יורצייט. זה לא יום ש... יום קדיש, מדליק נר נשמה, זה לא יורצייט. אבל זה יום שזוכרים. וזוכרים את אלה שנרצחו. אני אגיד לך, אני חושב, אם לא היו כל הסממנים של המסביב, של להניח זרים על הקברים, לעמוד בצפירה, כל הסממנים הלא יהודיים, אלא הדברים של זה, אני חושב שהציבור החרדי היה... את היום הזיכרון. כי גם הם גרים פה, חיים פה, יודעים מה... יודעים מה האנשים האלה נתנו. מה האנשים, מה החיילים נתנו, ומה האנשים... גם בבני ברק, יש בבית קברות בבני ברק, גם כן יש חיילים, חיילים שנפלו בפיגועים בירושלים, בקו 2, אני כאיזק הייתי שם. זה לא רק כל הבעיה
הרב משה דיקשטיין אנחנו...
זה כל הבעיה הסממנים הלא יהודים שנמצא מסביב ליום הזיכרון.
כן, כן, האווירה, כן. טוב, הרב משה דיקשטיין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה ששיתפת אותנו.
אני רוצה רק להגיד מילה אחת, אני רוצה רק להגיד מילה אחת, שעמוד שום ברדיו, משפחות שקולות, משפחות שקולות. אני לא יודע מה קרה לנו, אבל אתמול שמעת, ואני אחר כך אימתתי שזה נכון, שעשו יום זיכרון, מקביל ליום הזיכרון שלנו, למשפחות השקולות הפלסטיניות. וזה פשוט, דבר כזה שזה... זה מזכיר לי אדם שהרג את אבא שלו ואימא שלו.
מי עשה? לא, לא שמעתי על זה. מי עשה את זה?
אז הוא שומע, תרחם עליו למי אטום. זה הורג אותי, זה פשוט, אני לא יודע...
מי עשה את היום המקביל הזה, הפלסטיני? מי עשה את היום המקביל הזה, הפלסטיני?
איך?
אתה אומר שעושים... אתה אומר שעשו גם יום זיכרון לפלסטינים.
כן, למשפחות השכחות הפלסטיניות.
מי עשה את זה?
הפלסטיניות. ככה שמעתי, אני יודע, אם זה נכון, אז זה סידוד מערכות. אם זה נכון, זה דבר הכי הכי לא נורמלי שיכול להיות.
יש הרבה דברים לא נורמליים במדינה הזאת. מה לעשות? זה חלק מהגלות שאנחנו נמצאים בו. אני מודה לך על השיחה הזאת. הרב משה דיקשטיין. הרב דיקשטיין, שיהיו בשורות טובות.
כל טוב, הרבה הרבה.
וכולנו נתפלל לכם, שיהיו לכם כוחות.
תודה רבה.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לידידינו, איש רדיו קול חי, אבי ממרן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי, מה שלומך?
אני, ברוך השם, בסדר, מה שלומך אתה היום?
ברוך השם, יום הזיכרון. אתה יודע, זוכרים כל השנה, עכשיו קצת יותר.
אני רוצה לגעת מיד בשאלה או בנקודה. מה היום הזה עבורך, אבי? אתה מצד אחד חרדי מבית ממש, גדלת בישיבות הכי טובות, אתה מחזיק בהשקפה החרדית הצרופה, ובצד השני, אתה גם כן היית בצהל, היית בצבא, ואתה גם כן, מה שנקרא, משתתף פעיל במילואים, תמיד כשיש אסונות או אירועים או מלחמות, אנחנו יודעים שאתה לא בשידור, אתה נמצא בשדה הקרב. ומעניין אותי לדעת מה אתה מרגיש היום, איזה סוג של משמש יש לך בתוכך, כשאתה מצד אחד נמצא עם הכאב הגדול שאתה ראית מול העיניים, ואתה ראית אותו ממש, ומצד שני עם הפרובלמטיות שיש ביום הזה.
תראה, אנחנו חוזרים בעצם, השאלה הזאת מחזירה אותי אחורה ליום שבו באתי ללשכת גיוס, ואמרתי להם בוקר טוב, עד אתמול למדתי בכולל, סיימתי את הלימודים, רבותיי יורו לי שברגע שאני לא תורם להגנת המדינה באמצעות לימוד תורה, אני צריך למלות את חובתי האזרחית, נקרא לזה, זה היה לפני הרבה שנים, ובאמת אחרי התייעצות עם גדולי דור באותם ימים, אני חושב שהמדיניות הזאת קיימת עד היום, ניגשתי למלות את חובתי האזרחית והתגייסתי. עכשיו, אין כאן באמת סתירה בין הדברים. כשאתה מדבר איתי על השקפה חרדית ועל אמונה ועל קיום מצוות והקפדה על קיום מצוות וגדילה בעולם הישיבות, הצבא זה לא מקום לבחור ישיבה. אינו דומה בחור ישיבה לאברך צעיר, אבא לשני ילדים. לפני 12 שנה, אם אני לא טועה, כבר עברו זמן רץ. שמגיע ואומר, סיימתי לעבוד, אני צריך למלות את חובתי. עכשיו, מאז עברו הרבה מאוד שנים. אותה השקפה של גדולי הדור דאז, מרן הרב אלישיב, מרן הרב שח, מרן הרב עובדיה, היא בעצם לא השתנתה. אנחנו כן נמצאים היום באיזשהו דיון מחודש עם המדינה בכל מה שקשור לגיוס ולצהל.
אבי, תסלח לי שאני קוטע אותך, אני לא בטוח שהיום מתאים לדבר על הזווית הזו, אני רוצה יותר לדבר על ההרגשות שלך היום, במה שמדינת ישראל מציינת כיום הזיכרון. איפה אתה?
זה מוביל אותי להרגשות. אני אומר שכתוצאה מזה, שאתה באת מעולם הישיבות, והפכת להיות חלק פעיל ממה שקורה בחברה הישראלית, לפחות בגיוסך, ואתה יודע שהציעו לי כל מיני תפקידים בצבא, אמרתי אם כבר אני הולך לעשות שירות כזה, מוטב אני גם אעסוק במצווה תוך כדי העשייה הזאת. ובחרתי להתעסק בחסד של אמת. כשאתה מתעסק בתחום הזה, וזה מביא אותי לרגשות, או לשאלה ששאלת, אני לא רואה באמת סתירה בין הדברים. ההפך, דווקא בשל היותי אדם שומר מצוות, ומתיימר להקפיד על כל המצוות, דווקא בשל החינוך השקפתי, התורני, האותנטי, האמיתי שספגנו בילדותינו, אתה מתעסק עם התחום הגדול והנשגב מבינתנו שנקרא חסד של אמת, בצורה אחרת לגמרי. והראיה שמי שמתעסק בתחום הזה בצהל, ב-99% הם בני בוגרי ישיבות, לא מדובר כאן באיזשהו תפקיד כזה שאתה יכול להשאיר אותו בצבא ולבוא הביתה ולומר, סיימתי, מיליתי את חובתי, אני ממשיך בשגרת חיי, זה תפקיד שמלווה אותך כמעט כל יום, כל אירוע שקורה, אתה חוזר למקומות מסוימים שהיית בהם, כל שם שאתה שומע של אחד החללים, אתה זוכר מה היה שם, כשאתה שומע ההורים שכולים מדברים, ואתה פתאום מתחיל לקשר בין הפנים שראית שם, והסיפור ששמעת לפני 3 שנים בצוק איתן, או בלבנון השנייה, ואתה מחבר את זה למשפחה, אתה פתאום מבין שהתעסקת כאן לא רק בחסד של אמת עם אותו חלל, אלא מאחוריו היה סיפור כזה ואחר, שזה מביא אותך לעוצמות רגשיות מאוד מאוד גבוהות. ואם לא היה, אם לא הייתה לנו את האמונה האמיתית שיש דיין אמת בעולם, שאנחנו יכולים רק לשאול למה, אבל לא תמיד צריכים לשמוע גם את התשובה. מותר לנו לשאול, ולפעמים החוסר מענה, זאת התשובה. כי אנחנו לא יודעים כלום, יש נהיג לבירה הזו. הכל נראה אחרת. עכשיו, בתוך המקום הזה, שאתה בעצם שואל אותי במקום הרגשי, איך זה מסתדר, הפוך, אני חושב שאם זה לא היה כך, לא הייתי מצליח להסתדר. זאת הייתה שאלה קשה שלא היה לי בשביל המענה. ובנקודה הזאת, שאתה מוקף באנשים שומרי מצוות שעושים את העבודה הזו, נשארנו בודדים במשימה הזו, היום אני בפיקוד הרום, ושם באמת נשארנו כמה עשרות בודדים של חיילים שעושים את המשימה הזו, בכל מסגרת מבצע צבאי או מלחמה. מי שאין לו אמונה חזקה וצרופה וברורה, לא שורד בתחום הזה.
למה?
זה בעצם מה שאני אומר. אם אתה לא בא עם הידיעה שיש בורא לעולם, אם אתה לא בא בידיעה הזאת שאותו חייל שמסר את נפשו על קידוש השם ונהרג בתחילת חייו, ועם הרבה הרבה מאוד כאב של משפחה, ילדים, לפעמים גם אלמנה שנשארים מאחור, אתה אומר, הוא נמצא במקום הכי גבוה שרק אפשר, יתקל לכל התמונה הזו אחרת, אז אתה רואה את הדברים אחרת.
טוב, בואו נחזור, אבי, לשדה הקרב. מה היה הסיבוב האחרון שלנו? אני כבר לא זוכר, מרוב זה סיבובים. צוק איתן?
צוק איתן זה משמעותי האחרון, כן.
כן. אני זוכר ימים קשים שם, שגם אנחנו מאוד מאוד דאגנו לך, מאוד דאגנו לך, כשהיית ממש בשדה הקרב, ומימינך או משמאלך היו חיילים שנפלו. ואתה יודע, אנחנו מדברים על יום שבו כואבים את הכאב, וזוכרים את מה שהיה בעבר, אבל אנחנו לא תמיד, אתה יודע, לא כל, זה קצת בעייתי השידור הזה, אבל אנחנו מתחשבים בעובדה שיש לנו לא מעט מאזינים שלא היו מעולם בצבא. לא בטוח שכל מאזין שלנו יודע להבין או להרגיש, כי לעולם שמיעה אינה דומה לראייה. והמאזינים שלנו לא כולם יודעים להבין ולהרגיש את מה שקורה שם, את מה שקרה שם. אתה יכול לנסות להמחיש לנו קצת מתוך הניסיון הכואב האישי שלך, של דברים שראית בעיניך שלך?
כן, זה כמו להסביר לאדם שרחוק מתורה ומצוות, מה זה המושג של אברך כולל. אתה יודע, לעולם לא יבין. לעולם, מה שתסביר לו, תדבר יום, סדר יום, התמודדות כלכלית, חברתית, משמעת עצמית, עבודה עצמית ותמידית, אינסופית, בלתי ניתן להסברה למי שלא חווה את הדברים על בשרו, וזה הרבה יותר קל להסביר, הפוך, אני חושב, הרבה יותר קל להסביר מה זאת מלחמה, מאשר להסביר מה זה בין ישיבה. אז בוא נתחיל מזה שנמצאים באמת במלחמה, אז הזמן נוצר מלכת. אין משמעות ואין מושג לזמן, אתה יודע, אתה משאיר את המשפחה מאחור, אתה יורד לקו החזית, ואין שעון, אין יום, אין לילה, אתה לא יודע מי, מה, איפה אתה, כמה זמן עבר, אתה מגלה שהיית שם חודשיים, ולוקח הרבה הרבה מאוד זמן אחר כך להתאחר מזה. שנמצאים ממש על הגבול, על הקו הכי קדמי, סביב רצועת עזה, ובצוק איתן היו לנו את המנהרות, מחבלים שחודרים מפה ומשם, והרבה מאוד מרקמות כל הזמן, ובכל, באמת, היו ימים שכל 5-6 שעות בממוצע מישהו נהרג, אתה מקבל, תשמע, אתה יושב, חושב על החיים, המרגמה שנפלה 20 מטר ממך הייתה יכולה ליפול 20 מטר לכאן, נמי לא נפלה כאן. היה איזשהו ירי שבמקרה, בלילה איפה שהיית אתמול, מי שישב שם חטף את הזה, ואתה כבר לא נמצא שם בלילה הזה. אז למה קמתי והלכתי משם, וזזתי לפה, ואתה יודע, שאלות כאלה שאתה כל הזמן מעסיק את עצמך. לתאר מה זה, תראה, בוא נדמיין שאנחנו נמצאים במצב נפשי מאוד מאוד לחוץ, חדורי מוטיבציה, הבנה שאנחנו צריכים להיות פה, כי כשאתה נמצא שם אתה פתאום מבין, אתה רואה באופק את אשקלון, את אשדוד, אתה פתאום מבין שאין מה לעשות, יש לנו אויבים מרים שרוצים להרוג כל אחד מאיתנו, ואם לא יהיו שם אנשים שיצרו בגופם את אותם אויבים, הם יגיעו לפה. אתה פתאום רואה את זה בעיניים, לא תיאורטית. עכשיו, זה לא משפט שחידשתי לך. ההבדל בין המשפט שאמרתי עכשיו, בין מי שהיה שם לבין מי שרק שומע את המשפט הזה, הוא שמיים וארץ. כי כשאתה רואה בעיניים את המרחקים, את הטווחים, את הסכנה, את המוטיבציה של הטרור, של הטרוריסטים, את השנאה הזו, אתה פתאום מתחיל להבין איך אנחנו כאן מוקפים ב-70 זאבים, וזה מוביל אותך לתובנה הזו שאנחנו חיים כאן בנס, מוטי, ואין מנוס.
אז אבי, אני שומע את התיאור שלך, ואני רוצה לדעת, איך אתה מרגיש כשאתה שומע, נגיד שחיילים עוברים באזורים חרדים וצועקים להם חרדק חרדק, מה אתה מרגיש עם זה?
לא, אז אנחנו כן חוזרים לעסוק בשאלות האלה ביום הזה. תראה, אתה יודע, חרדק בשבילי זה חרדק עם כף.
אני בכוונה לא הולך להפריע לך בשלוש דקות הקרובות, כי אני רוצה לאפשר לך מה שנקרא לנסח את דבריך בתבונה ובזהירות, כי הרגישות כאן מובנת.
כן. אסור לפגוע בשום אדם, נקודה. בואו נתחיל מזה. לא משנה מי הוא, מה הוא לובש, אם הוא לובש מדים, הוא לובש חורים, הוא לובש... אנחנו תורה נגד אלימות. אסור לפגוע בשום אדם, ובטח לא להעליב מישהו או לפגוע פיזית. בואו, זה הקדמה לכל הדיון הזה. אני באמת קורא לכל המאזינים, מי שמאזינים לנו עכשיו, שגדלו יחד איתנו מוטי בישיבות הקדושות, ומגדלים את הילדים שלהם לחינוך יהודי טהור ואמיתי, בתלמודי תורה, ישיבות וסמינרים הכי טובים שיש, כדי לתת לילדים את ההשקפה הכי נכונה שיש. אני קורא להם רגע, להרפות לכמה דקות באימות הזה שיש לנו בתוכנו, בתוך הציבור, אולי בן אדם לבין עצמו, שהוא שואל את עצמו מה האמת, מה כן ומה לא. זאת שאינה לגיטימית, אבל השאלה הזאת שהיא הולכת למקומות קיצוניים, היא מאבדת את זכותה להיות קיימת. אפשר לדון ולעסוק בכל נושא שיש בו מחלוקת, בווליום הנכון שצריך לעסוק בו, בצורה הנכונה שצריך לעסוק בו. מחלוקות היו משחר ההיסטוריה, ש"ס ופוסקים מלאים במחלוקות. אבל כל המחלוקות הללו נעשו בצורה הנכונה, במקומות הנכונים. כשאנחנו לוקחים מחלוקת כזו והופכים אותה לקיצונית, ולוקחים את הקצוות הכי רחוק שאפשר, עד כדי כך שזה מגיע לאלימות, כי אין עוד יותר קיצוני מאשר להגיע לשם, זה המקסימום האפשרי בצד הקיטון, אז זה כבר לדעתי מחלוקת. זה נושא אחר, זה אימות, זה מלחמה, זה כל מיני משפטים, מילים אחרות, אבל זה לא מחלוקת. לכן אני לא רוצה להתעסק במקומות הקיצוניים האלה, אני רוצה להתעסק במה שנקרא מחלוקת, שהיא נמצאת במקום הנכון שלה. ולומר את הדבר הבא, בראש ובראשונה, סיירת המטכ"ל של עם ישראל, זה עולם התורה, עולם הישיבות, אין לנו על זה מחלוקת. הגענו עד לכאן, אנחנו מדברים על צוק איתן, כן, אבל הגענו לאן שהגענו, לא בגלל שלפני 1,000 שנים היה לנו שבק, ולא לפני 1,000 שנים לא היה לנו צנחנים. היה לנו לומדי תורה. זה הדבר היחיד שהיה 3,000 שנה, העובדה קיימת, אין מה להתווכח. עכשיו, הציבור החרדי גדל, והגיע לממדים אדירים, שעשרות בשנים לא מנינו מספר כל כך גדול של אנשים, וגם לא מנינו איכות כזו של עולם תורה. באמת, לא היה מאות שנים ישיבות פורחות בכל עיר וכפר בישראל, בהיקפים כל כך גדולים.
כן, אני זוכר, אתה זוכר את האירוע הגדול שאתה היית מהמארגנים שלו בטדי, אז עמד שם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר, אתם לא מבינים מה אנחנו רואים מול העיניים. כשאני הייתי נער צעיר, כמה בחורי ישיבות היו? לא היו הרבה. היה ניתן לספור אותם בכמה ידיים. תראו מה קורה כאן, ברוך השם. אני חושב שזה היה רגע מאוד מרגש.
והנה, היה לו זיכרון ארוך, אבל לצערנו אנחנו עם זיכרון קצר. אנחנו לא זוכרים מה לפני 4-5 שנים, כבר שכחנו ונדמה לנו שאתמול קיבלנו את התורה והתחלנו מתמול. אז בוא רגע ננשום עמוק ונסתכל על ההיסטוריה. ונראה מה קורה היום. היום יש עולם תורה, מוטי, לא היה דברים כאלה במאות ואולי אפילו אלפי שנים האחרונות, שילד מגיל 3 מקבל חינוך תורני עד גיל 100. עם אמון ותקציבים ומבנים וישיבות וכל התנאים הפיזיים שהוא רק צריך, איכות של לומדי תורה. אתה יודע, פעם להשיג ספר תורני זאת הייתה משימה. ספר להשיג, אתה רוצה משנה ברורה חלק.
אוקיי, בוא נגיע לשורה התחתונה, ולכן מה?
בגלל ההיקף הגדול הזה, גם השוליים שלנו התרחבו. ואנחנו מתמודדים איתם. מי שנמצא במרכז הכביש מתמודד עם השוליים הרחבות. השאלה היא איך מתמודדים עם זה. יש קבוצה מאוד גדולה של בחורים שלא לומדים בישיבות וכן הולכים לצבא. אם זה טוב או לא טוב, אם זה נכון או לא נכון, צריך לשאול אותם ואת רבותיהם ואת הוריהם. לא אני יודע לקבוע אם פלוני אלמוני עשה נכון או לא. אבל אסור לנו שהזהות הזו תשתש. כלומר, אסור לנו שבסדר העדיפויות עולם התורה ירד מהמקום הראשון שבו הוא נמצא. אני חושב שפה נמצאת המחלוקת.
אוקיי.
האם אנחנו לוקחים את המושג הזה שנקרא עולם הישיבות האותנטי והטהור, שבן תורה לא אמור להתעסק בכלל במה שקורה בעולם הזה, אלא להיות במקומות אחרים, ואומרים לו, תשמע, אתה לפעמים במקום השני, כי יש אנשים שאולי עשו דברים מעבר, או שהם עושים דברים. השיח הזה הוא בעייתי, ואותו צריך לקור מכל שורש. פשוט לקור אותו. בן תורה...
את יודע מה אני אומר לעצמי לפעמים? אני אומר לעצמי, שאלה שעושים את המעשים שלא יעשו, ואף אחד לא מגבה אותם, אין גדול בישראל אחד שמגבה אותם, אחד. הם אנשים שפשוט לא יודעים מה זה חייל באמת. הם לא מבינים, מבחינתם, הם לא מחברים בין מה שהם עושים בשטח, בין השליחות שלהם, לבין מה שהם מרגישים כלפם, או מתנהגים כלפם.
ולכן הקדמתי את ההקדמה הזאת, לומר, אחרי שאמרנו, שזה סדר עדיפויות, שבן תורה נמצא במקום הראשון, ואחר כך כל השאר, אנשים שעובדים ואנשים שמתגייסים, וכולם עושים עבודות קודש, וכולם טובים ורואים ונכונים. וכמו שזה שמאזין לי עכשיו לא יוכל להסביר לנהג מונית ממוצע, מה זה אברך כולל? מה המחיר? מה הקרבה? מה זה דורש ממך? כן. מה זה המושג הזה להיות אברך?
תראה, אנשים לפעמים חושבים, מה זה אנשים? יש חילונים בתל אביב שכך חושבים שאברך זה מישהו שיושב בחוף הים כל היום בטן גב, הם לא יודעים מה סדר יום של בחור ישיבה.
לא, גם הוא יושב בישיבה, הם חושבים שהוא סתם כך מתנדנד לנעתו, מעביר את הזמן עם תה ובסקוויטים.
כן.
ולא מבינים שיש מאחוריו אישה וילדים, זה הקרבה יומיומית, ומאבק יצרי אינסופי, והתמדה ועמל, ולקחת את כל השאיפות והיכולות שלו ולשאוב ממנו ולהביא את עצמו לקצה. אי אפשר להסביר את זה. Okay. אותו דבר בדיוק. לא תצליח אם לחייל שנמצא בשדה הקרב להסביר מה היא עוברת וחובה. היא לא תצליח, לא אוכל להבין. זה בדיוק. חוסר היכולת להבין משהו שלא היית שם. אתה יכול לדמיין, אתה יכול להעריך, לשער, אבל לעולם לא להרגיש את הדבר הזה. Okay. כשבא בסוף אדם שהתגייס לצהל, ולא משנה הסיבות אשר יהיו, ואין לו שום מטרה לטשטש את סדר עדיפויות שאמרתי קודם. הוא בא ואומר, מי שזכה ללמוד תורה הוא מעליי, הוא סיירת מטכ"ל, הוא הרמטכ"ל, הוא הצליח במקום שאני לא הצלחתי, במקום שאני נכשלתי. יש לו כן את היכולת להתמיד במסורת אבותינו ולאחוז בדף הגמרא גם בימים שמאוד מאוד קשה. כל הכבוד לו, אני מעריך אותו, הוא מעליי. אבל אני חווה 1, 2, 3, 4. אני מקריב את חלקי לא לכל החיים, לשלוש שנים, ועושה את המשימה הזאת שהיא לא קלה והיא מורכבת, ולעולם לא נוכל להסביר למישהו מהצד השני מי אנחנו, כך הם לא יכולים להסביר לנו מי הם. כן. אני חושב שכשאין את ההבנה הזאת, מסתכלים על זה בצורה מאוד שטחית, זה מוביל אותנו לקיצוניות, את שני הצדדים. כך מסתכלים עלינו, וכך מחנה בני התורה מסתכל על הצד השני, וזה צריך להיפסק.
תגיד לי, מה אתה עושה בצפירה?
אם אני ברשות הרבים, אני עומד בצפירה חד משמעית.
ואם אתה לא ברשות הרבים?
גם כשאני לא ברשות הרבים, וגם כשאני ברשות הרבים, אני קורא פרק תהילים, או אומר משניות, אז כך שזה, אין הרבה הבדל איפה אתה נמצא. זה רגע שבו יש, תקשיב מוטי, דקה אחת, שאין לשון הרע בעברית.
היי גדול. כן.
אתה מבין את המשמעות?
כן, כן.
לא משנה, נכון, זה לא בא, זה בא מחוקות הגויים, זה בא שלא לשמע, צודק. אבל יש פה רגע כזה. פתאום אין דיבורים רעים, אין, העולם נהיה נקי לדקה. הפיות של כולם שותקים. אז בזמן הזה אני דוחף תהילים.
אבי, אני מודה לך.
בהצלחה רבה, שיהיה בשורות טובות. בשורות טובות. שנדע למצוא את המאחד, ולדעת לנסות להבין מישהו שאנחנו לא חווינו את מה שהוא חווה. זו משימה קשה. כמו שאנחנו רוצים שיבינו אותנו. בדיוק אותו דבר.
אני מודה לך על השיחה הזאת. אבי ממרן, איש רדיו קול חי, תודה, בוקר טוב. עכשיו חבר הכנסת יגאל גואטה, שלום, בוקר טוב אדוני.
בוקר טוב מרדכי לוי.
מה שלומך?
ברוך השם. תמיד יום קשה. אתה יודע, המשפחה שכולה לא באמת צריכה יום זיכרון. זה יום סמלי שמרכזים את כל השכול, אבל באמת משפחה שכולה, כמשפחה שבה גדלתי, בעצם אפשר לומר שכל השנה זה איזה סוג של יום זיכרון עבורה. אני זוכר...
רק תספר למאזינים שאחיך יעקב וגיסתך מרים נרצחו בפיגוע בקריית שמונה ב-74, נכון?
נכון.
בן כמה היית אז?
1974, גיל 8.
אוקיי.
בכל המועד פסח חדרה חוליה של מחבלים, שלמעשה זו הייתה החדירה הראשונה לשטח מדינת ישראל ליישוב עירוני. הם חדרו לבית הספר של ילדים כש... בתוכנית שלהם היה פשוט לחכות בבוקר, הייתה פשוט לחכות בבוקר, וכשהילדים יגיעו לעשות חס ושלום טבח המוני בילדי בית הספר, רק שכחו כנראה שזה חול המועד פסח, הקדוש ברוך הוא ממש עשה נס גדול, והם ראו שבבוקר הילדים לא מגיעים, ואז הם פשוט חצו את הכביש ונכנסו לבניין הראשון שהיה בדרכם ורצחו וטבחו בכל הבניין 18 איש, שבתוכם היו אחי הבכור ואשתו, שהיא בעצמה הייתה בהיריון בחודש שישי, היו זוג צעיר.
איי איי איי.
וזהו, אפשר לומר שמאותו יום הבית שלנו, ההורים שלי הפסיקו לחיות, והכל סבב סביב הדבר הזה. גם לי באופן אישי, אח בכור היה איזה סוג של דמות אב, אתה יודע, היינו ילדים קטנים, ההורים שלנו הגיעו מחוץ לארץ, לא באמת ידעו את השפה העברית וכל זה, וכל דבר קטן שהיית צריך, אם זה שיעורי בית, אם זה פה, שם, אז היית נעזר באח הבכור. וכן, הוא היה סוג של דמות אב עבורי, וזהו, זה מה שקרה. אבל ההורים שלי השתדלו עד כמה שאפשר לקבל את זה באהבה. אתה יודע, ביום השבעה, כשמדברים על, על מה זה ציונות, מה זו ציונות, מי ציוני, אז הגיע אלינו אפרים קציר, היה עליו השלום אז נשיא מדינת ישראל. והוא בא לשבעה לנחם אותנו בקריית שמונה, והוא בישר לאבא שלי כביכול, שיש איזושהי החלטה שכדי לשקם את המשפחה, הם יקצו עבורה דירה באזור המרכז, ויתנו לו איזשהו סוג של קיוסק או עסק כדי לשקם את עצמו. ואני זוכר בתור ילד שתוך שניות הייתה מהומה אצלנו בבית, כי אבא שלי מאוד כעס על עצם ההצעה. ואמר, אני אלך לקבל דירה באזור המרכז ועסק על חשבון הדם של הילדים שלי, בשום פנים ואופן. אני קברתי בקריית שמונה, ואני אקבר אך ורק בקריית שמונה. ומה שאני מבקש מכבוד הנשיא, אם אפשר לעזור לי, לעשות ספר תורה לעילוי נשמתם. זה הדבר היחיד שהוא ביקש. לכן באמת הוא נשאר בקריית שמונה עד, עד יומו האחרון, ונקבר בקריית שמונה. וכן, אין ספק, זה דבר לא פשוט לחיות בבית כזה, כאשר הכל סובב סביב השכול, וגם ההתנהלות היומיומית שלך, שנים רבות אחרי חדירת המחבלים הזו בקריית שמונה, אני זוכר שכל דפיקה בדלת אצלנו בקריית שמונה, הייתה מלווה בזה שכולם, כל האחים בורחים לכיוון החלון, ומתכוננים כאילו לקפוץ מהחלון אם יש חס ושלום איזושהי חדירה או משהו כזה. ממש ככה, במשך שנים רבות ככה היה. והיום אני אמור לייצג את כנסת ישראל בבית העלמין הצבאי בכרמיאל. האמת שמי שהיה צריך להיות שם זה שר הפנים, הרב אריה דרעי. אבל אמו לא במצב טוב. אולי זו הזדמנות באמת לשלוח לרפואה שלמה, חיה אסתר בת מרים. אז ביקשו ממני להגיע לבית העלמין בכרמיאל לייצג את כנסת ישראל. אני מקווה שבאמת נוכל לייצג בכבוד ולהעביר מסרים נכונים, כי באמת הדבר שאנחנו צריכים לשאוב מכל הדבר הזה, שאנחנו צריכים להיות ראויים למה שהותירו לנו אלה שהלכו, שנדע תמיד לחיות בשלום, באהבה בינינו לבין עצמנו, תוך אחדות ופיוס, סבלנות, ושנשכיל לדאוג לחלש ולנצרך, ליתום ולאלמנה במשך כל השנה, ולא רק בימים אלו. כי בסופו של יום אנשים אחים אנחנו, ולצערנו אלו הם הימים שמאחדים אותנו. אמנם היום בערב אנחנו קצת עושים שידוי פאזה, ועוברים מיום שהוא יום של אבל ושכול ליום שהוא יום שמח. אני יכול להגיד לך שבכל שנות חיי אפשר לומר שבבית הוריי לא ממש הרגשנו שמחה ביום העצמאות. ההורים היה קשה מאוד לעבור מיום של אבל ושכול ליום של שמחה, אבל אנחנו בכל זאת שמחים שאנחנו נמצאים סוף סוף במדינה שיכולה להגן על עצמה בארץ המובטחת לכאורה.
בוא נחזור לגיל 8 ב-74. מה אתה מרגיש בזמן אמת?
האמת תוך כמה דקות מרגע שנודע הדבר, הבית שלנו נהפך לנחלת הציבור. היו שם מאות, אולי אלפי אנשים, אני לא יודע, בגיל 8 אם ידעתי לעמוד את זה. ופשוט כמויות אדירות של אנשים שנכנסו ויצאו, ואתה יודע, באותו רגע הילד הקטן הזה בגיל 8 לא ממש מתייחסים אליו, כי אין זמן להתייחס אליו, ולא כל כך מבינים שבעצם גם הוא עובר איזשהו תהליך של שכול. אבל היו שם מאות ואלפי אנשים צבוע על הבית, ואתה צריך בתור ילד קטן לאגור כוחות עד כמה שאתה יכול בתור ילד. כנראה שבכל זאת הייתי חסון נפשית כבר מאז, ואתה צריך להכיל את כל זה, כשאתה בעצם לא יודע בכלל מה קרה, אתה לא ממש מבין מה קרה, ואתה רק רואה אנשים שמדברים עם אנשים, וצעקות ובחיות, ואווירה קשה מאוד, ואתה בורק קטן קטן במערכת, צריך לראות איך אתה מתברג בתוך כל הסיפור הזה. באמת זה דבר קשה מאוד. אבל כך גדלנו.
אתה יודע לעצמי שכילד, פתאום כשההורים מקבלים מכה כל כך קשה, הילדות גם כנראית אחרת, אין לך באמת אבא ואמא, הקושי והכאב באופן טבעי מושלח לכל כיוון.
אין ספק, תראה, אמי, בית העלמין בקריית שמונה הוא מרחק של בערך 40 דקות מהבית שלנו. הליכה ארוכה וגם עלייה כלולה. אמי הייתה קמה כל יום ב-5 בבוקר והולכת ברגל לבית העלמין במשך המון 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 שנים אחרי המקרה, עד שפשוט כבר לא היו לקוחות, אבל כל בוקר, 5 בבוקר הייתה קמה, הולכת ברגל 40 דקות לבית העלמין, יושבת שם שעות, מנקה את הקבר, מלטפת את הקבר, מדברת אליהם, ובאמת אילולא שהיא הייתה צריכה לחזור הביתה לעבודות הבית, אני מניח שהיא הייתה נשארת שם עד הלילה. אבל זה מחזה מאוד מאוד קשה, שאתה בעצם מגיע מבית הספר, ואתה רואה שכל מה שסובב את האימא הזאת זה רק השכול שלה והבן הבכור שלה שאיבדה, וזה סבב את כל עולמה. פשוט אני יכול להגיד בגדול שאמי עליה השלום, אפשר לומר שמיום שאחי נרצח היא חיה מתה.
איי איי איי, איזה הגדרה קשה.
ממש כך. היא הייתה חיה מתה, היא לא יצאה מפתח הבית, היא לא הלכה לסמכות, אפילו למכולת, מה שהיא הייתה כן. אותה עד המקרה, היא אמרה לאבא שלי שהיא לא הולכת יותר למכולת. כן. המקום שהיא כן יצאה אליו זה היה בית העלמין, כל בוקר.
מה היה מחזק אותה? הלוך.
מה היה מחזק אותה? הילדים שלה. הילדים שלה, שהיינו 10 ילדים, והמשפחה והילדים והחינוך של הילדים, זה באמת מה שהחזיק אותם כל הזמן. זה מה שהחזיק אותם. משפחה מאוחדת.
חבר הכנסת גואטה, אני רוצה ברשותך לצרף את שיחה שלנו את רב ישראל גלי. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אני שומע את חבר הכנסת גואטה, ואני מחזיר אותי מזעזע כל הסיפור הזה. אני התחתנתי בקיץ של תף של למד גימל. בפסח של תף של למד דלת, לקחתי את אשתי לטיול לצפון, חמי וחמתי בצריה. אני עסקתי במסגרת הפעיל עם יד לאח, אם היינו בקריית שמונה. קריית שמונה והאזור, מרגליות וכן הלאה. אביבים, כל האזור הזה פעלו שם פעיל עם יד לאח, עם הרי פרומוביץ' ופריימן ושמואל מרזל. ולקחתי אשתי, בואי תראי איפה הפעילות שאנחנו עושים יד לאחים. וישנו את הלילה ביהודה הלוי, אבל בהמשך שלו, המשך של הרחוב יהודה הלוי ב-5 או 7, כמה בימים אחרי. וישנו שם את הלילה כדי שמענו אחרת, נמשיך הלאה. יריות לפנות בוקר ומעומת אלוקים בשני בימים לא רחוקים. ואז שמענו, התחלנו לשמוע גם שמות ההרוגים. אני הכרתי את יעקב גואטה. יעקב גואטה, בחור צעיר, חמד של אדם, פשוט גם היה לו מראה מאוד מיוחד. אותו ואת המשפחות של יד, הסתובבנו שם בבתים האלו. זה היה פשוט טרגדיה נוראית. מחבלים נכנסים ויורים לכל עבר. אני לא עברתי מלחמות כמו כל האחרים, אבל יריות ממש קרוב לבית שלך, ואתה עם קלתך הצעירה, עם שתך הצעירה, זה היה מזעזע מאוד. אני שומע את חבר הכנסת גואטה מדבר, מתאר את זה, הרי הם מה שנקרא, רצו למוות, הם רצו מהקומה העליונה, ובמקום לברוח לרחוב, נכנסו למשפחה ליד, כדי להציל שם משהו במשפחה, ושם המחבלים פגשו אותם.
נכון מאוד, כי גיסתי הייתה אחות במקצועה, אז היא חשבה שהיא יכולה לעזור, ואז היא פשוט נכנסה לעזור, ושם מצאה את מותה, והכי כמובן הלך אחריה וגם מצאה את מותו שם.
זה גם היה בניין מעורב, למה יש לך משפחה שהם רצו פנימה, הייתה משפחה, משפחת שטרן, אם אני לא טועה?
יש גם משפחת שטרן, היו גם משפחת שטרית.
שטרית, זה היה בניין מעורב של כל מיני, מכל העדות ומכל המינים.
שם ירחם, איזה נורא זה.
דרך אגב, היה שם סיפור מדהים במשפחת שטרית, שם ישמור, זו משפחה שכמעט נמחקה כליל. הייתה ילדה אחת שם, חוץ מהאבא והילדה, לא נשאר שם אף אחד מהמשפחה, אבל הייתה ילדה אחת שהיה לה כלב, והכלב פשוט רץ והתחבא בארון, והיא פשוט רצה והתחבא אחריו, נכנסה עם הכלב שלה לארון. וזה מה שהציל אותה, זו הילדה היחידה שנשארה במשפחה הזו.
זה בעניין שכולם היו זוגות צעירים, אם אני לא
צעיר. זה פשוט מדהים איך בכל המאומה הזאת, הם נכנסו לבית, רצחו את כל המשפחה, והכלב לא הוציא הגה מפיו. לא נבח, לא, פשוט התחבא בארון ביחד עם הילדה.
טוב, כנראה הבין את הסיטואציה.
כנראה שהקדוש ברוך הוא כתב לחיים ארוכים לילדה הזאת.
כן, לחשוב על זה שקדוש ברוך הוא נותן לכלב הזה את ההרגשה לשתוק, לרוץ לארון, ולה את ההבנה ללכת אחרי הכלב ולהיכנס גם לתוך הארון, וכך נצליח היה, לא יורמן. טוב, אני חייב להגיד לך, איגל, שזו פעם ראשונה בחיים שאני שומע את איגל מדבר.
את איגל לא מדבר, אתה מתכוון.
לא, לא. כן.
את איגל דומם.
לא, אני מתכוון את איגל מדבר, כאילו, איגל באמת. היכולת שלך לתאר את הסיטואציה ואת הרגשות היא מדהימה. אנחנו כולנו מקווים שלא יהיו עוד משפחות כאלה, ושלא נדע עוד צער.
אמן.
ושאלה שמתמודדים עם הקושי והכאב.
אנחנו יודעים שגם ברגעים האלו האויבים שלנו ממשיכים וזוממים וזוממים וזוממים. אתה יודע, אנחנו אומרים בעליל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. ושואלים איך זה, מה זה, מה זאת אומרת, הגויים צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם ישראל? אומרים, כן, הקדוש ברוך, רק הגויים באמת יודעים כמה הם מנסים כל הזמן לחסל אותנו ולא מצליחים.
כן.
רק הם יודעים, כי אנחנו לא באמת יודעים כמה חסדיו של הקדוש ברוך הוא גדולים, וכמה הוא בולם את כל הניסיונות שלהם, לחסל את עם ישראל.
רק מי שמתכנן יודע כמה...
רק מי שמתכנן יודע כמה פיגועים הם מנסים להוציא ולא מצליחים, וכמה פעמים זה מתפוצץ עליהם, וכמה פעמים הדרך שלהם לא מצליחה.
כן, האמת, לא צריך להיות חכם גדול בשביל זה, אתה יודע, לראות את המציאות הישראלית, ולהבין את השנאה ואת המוטיבציה שיש להם, ולראות בסופו של דבר את מה שהם מצליחים לממש, זה יד השם.
אני דווקא לא חושב שזה צריך להיות חכם גדול, זה כל כך פשוט שאנחנו באמת מדינה קטנה, בלשון המדרש, ככבשה בין 70 זאבים, שכולם רוצים לטרוף אותם ולא מצליחים, זה באמת
חבר הכנסת גואטה והרב ישראל גלי, שיהיו לנו בשורות טובות, אנחנו נאלצים לסיים כאן, עוברים מיד לחדשות 9, תודה רבה לכם חברים. בוקר טוב, בשורות טובות.